שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב ושבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי, רב מוישי כהן. יוצאים לדרך. מתחילים שבוע נפלא, שבוע של עשייה, עם נקודה מרוממת, מרגשת, שמחברת אותנו בצורה העמוקה ביותר. אנחנו עוד בתוך ימי השבעה, על רב גרשון, על רב אדלשטיין, ואחת הנקודות המיוחדות שצוינו, מעבר לאהבת התורה והדבקות בתורה והסדר והרמה המוסרית, היה גם את העניין של אהבת ישראל. החיוביות, הגישה האופטימית, העין הטובה, שבה הוא הסתכל על כל בחור, על כל תלמיד, וגם על אלו שאולי קצת התרחקו וקצת שינו את שמם ולבושם. אין שיעור מתאים יותר מאשר לעסוק לעומק, בעומקים הרוחניים, הפנימיים והנשמתיים והפסיכולוגיים של מצוות אהבת ישראל. נחמן שטיצר היה מורה בתלמוד תורה במודיעין עילית לפני 11 שנים. כל בוקר הוא היה יוצא מהעבודה, יוצא מהבית לכיוון החדר, לכיוון העבודה, ובדרך הוא היה לוקח איתו כמה ילדים בספסל האחורי, כדי להרוויח עוד כמה גרושים, להשלים הכנסה, גם כהסעה קטנה שמובילה ילדים מהבית לחדר. בוקר אחד הוא לא ישכח לעולם. זה הבוקר באמצע הקיץ, השמש הייתה ברום הרקיע, יותר מ-35 מעלות להטו בחוץ. ונחמן שטיצר הגיע לחדר, ירד, הלך לכיתה. באחת, בסוף יום הלימודים, הוא חוזר חזרה לרכב, ורואה את המראה הנורא ביותר, שאף אחד מאיתנו לא יראה, לא מיני ולא מקצתי. שכב שם ילד בשם חיים בוימל, שקדח בשמש 5 שעות, מ-8 בבוקר עד 1, וכבר שום דבר לא היה אפשר לעשות איתו. ילד בן 3, שלא יצא, אולי נרדם בבוקר, שנחמן יצא לחדר, ונחמן בריצה של מורה להספיק את שעת הלימודים עם הראש שחושב על השיעור וחושב על הנקודות ועל הציונים ועל כל התנהלות היום, שכח אותו בספסל האחורי, והילד פשוט קדח שם מרחם עלינו ולא על אף אחד, להפך החיים. החיים של המורה נעצרו באותו הרגע. הוא נלקח למעצר, מעצר בית, חקירות וכו' וכו'. משפחת בוימל יושבת שבעה. הורים המומים, נדהמים, שקברו ילד בן 3.5. יום אחד של השבעה ויום שני של השבעה, ושתי המוקדים מתנהלים במקביל באותה עיר, מהצד אחד השבעה, מהצד השני המשפחה הרוסה והמפורקת של המלמד, של נחמן שטיצר. היה שם סבא, בבית משפחת בוימל, בבית האבלים, היה סבא, יש סבא, לאורך ימים ושנים טובות, בשם ישראל לייכטר. אותו סבא יהודי שמח, לבדיקר מנש, יהודי שכולו חסד, כולו נתינה, כולו קרבה, יהודי שמנהל בית המחוי, שמחלק כל יום מאות מנות לנזקקים. והסבא הזה לא רגוע. לא רק בגלל השבר של ילדיו, אלא גם בגלל השבר של המלמד. הראש שלו לא נותן לו מנוחה. מה היה למלמד הזה? גם לו יש 3 ילדים לפרנס. מה היה לאשתו? בעלה ילך עכשיו לכלא לשנה או 2 או 3, מי ידאג להם? קרתה כאן תקלה חמורה ונוראה, שמצריכה גלות לעיר מקלט. אבל האדם הזה סוף סוף לא אשם, הוא לא עשה את זה מרוע. ונכנס לו לראש שצריכים להביא את נחמן שטיצר, לנחם את האמא ואת האבא האבלים. והוא הלך לנחמן שטיצר ואמר, אתה צריך לבוא. אתה לא יכול לחיות כל החיים עם האיסורים הנוראים האלה, אתה איש צעיר, החיים לפניך. והוא לחץ אותו, ומשך אותו. והוא הביא אותו לכמה דקות לנחם את האבלים, והם ישבו אחד מול השני, הנהג, האשם כביכול, מול ההורים האבלים. ואז הגיע המשפט, וישראל אייכטר, הסבא, ביקש לדבר בפני השופט. הוא הביא איתו גמרה ירושלמי נדרים, וקרא מהגמרה. הגמרה אומרת, שכאשר יד ימין חותכת את יד שמאל, בלי כוונה, אדם חותך בשר, ויד ימין מחזיקה את הסכין הגדול של הבשר, ולא עלינו, פוגעת ביד שמאל. יד שמאל לא דורשת משפט כנגד יד ימין. היא לא דורשת צדק כנגד יד ימין, כי יד שמאל יודעת שיד ימין איתה אחד ממש. שיד ימין כואבת ביחד איתה את מה שקרה. אין פה מחלוקת, אין פה שני צדדים, אין פה שתי כיתות, אין פה אויבים. יש פה צד אחד ממש. הוא אומר לשופט, אתה תשלח אותו לשלוש שנות מאסר, על הריגה ברשלנות. ואז מה? מה יהיה על הילדים שלו? מה יהיה על אשתו? מה יהיה על העתיד שלהם? מה יהיה על העתיד של הבחורצ'י כזה הצעיר, שעוד לא התחיל את החיים שלו? השופט נדהם. דברים כאלה אומר בדרך כלל, העורך דין של הנתבע. שיומר את זה הצד של התובע? שיומר את זה הצד של הנפגע? הסבא אמר, תבין, קראו לילד בוימל, שמן זית, הוא כולו היה אור. כל הפרישיטר שלי מלא תמונות שלו. אני לעולם לא אשכח את החיוך שלו. אבל יחד עם זה צריכים להבין שאין פה שני צדדים. אין פה תוקף ומותקף. אין פה אויב וקורבן. השופט התרגש, הוא מעולם לא שמע מילים כאלה, והוא הסתפק בעבודות שירות בשביל שטיצר. שטיצר וישראל אייכטר, הסבא ביחד, התחילו קמפיין לעידוד, לחיזוק הבטיחות ברכבים, לשימת לב לילדים, לצאת מהרכב בבטחה. ואחרי תקופה קצרה, נולד בן לנהג, לאותו נחמן שטיצר. הסנדק בברית היה ישראל אייכטר, ולילד קראו חיים, על שם חיים בוימל, על שם אותו הנשמה הצדקת הזו, שהלכה לעולמה. זר לא יבין זאת. אם אדם זר ישמע את הסיפור הזה, הוא לא יבין, הוא יגיד, טוב, זה סיפור לשעת נעילה, לסיפור לרגע של גילוי יחידה שבנפש. איך אפשר לחיות ככה ביום יום? מה הפירוש שהסבא של הילד הנפגע טוען לטהרתו, להגנתו של הנהג הפוגע? מה הפשט בזה? מאיפה זה בא? זה פרק למדבט בטניה. אנחנו אוחזים בפרק למדבט בטניה, הלב של הטניה. וכאן באדמור הזקן ומחדש את הנקודה, או אחת הנקודות, ואולי הנקודה, שבשבילה באה החסידות לעולם. הנקודה הזו שבלי שיטת הבעל שם טוב, בלי הגישה של הפנימיות, אי אפשר להבין אותה. אי אפשר לדעת ממנה, אי אפשר לעכל בכלל, לחשוב במושגים כאלו. אומר אדמור הזקן משפט אחד, השאלה היא על מה מסתכלים. אם מסתכלים על הגוף, אנחנו זרים ממש אחד לשני. אנחנו שייכים לעם אחד, לקבוצה אחת, אולי בוחרים לאותה מפלגה, אבל אין בינינו שום קשר מהותי, שום קשר פנימי. אנחנו חבורת אנשים שמאוגדת סביב אינטרס אחד. כולנו עובדים את אותו ריבוני שלו אלו. כולנו מקיימים את אותן מצוות, אבל בינינו עצמנו יש איזשהו קשר, חיבור, שותפים לאינטרס, שותפים לרעיון, שותפים לאידיאולוגיה. אבל זה רק הסתכלות שהיא מצד הגוף. אבל האמת היא, אומר אדמור הזקן, שאנחנו לא רק גוף, אנחנו גם נשמה. והנשמה היא אחת ממש. אם יהודי משכיל ללבוש משקפיים של נשמה, ללבוש משקפיים של רוח, ללבוש משקפיים של פנימיות, ולראות את הדברים כפי שהם לעומקם, הרי כולנו נפש אחת ממש. אנחנו לא שותפים לרעיון ושותפים לאידיאולוגיה, אנחנו ילדים של אותו אבא. מפעמת בנו אותה נפש, מפעמת בנו אותה נשמה. רשי אומר את זה בדרכו בצורה מיוחדת במינה, רשי על התורה. הגענו עכשיו מחג השבועות. רשי הרי אומר שעמדו ואיחן שם ישראל כנגד ההר, למה ואיחן ולא ויחנו? כאיש אחד ולב אחד, כולם יודעים. אבל כמה פסוקים קודם, בפרשת בשלח, רשי מדבר על מחנה מצרים, שיוצאים גם כאיש אחד לרדוף את עם ישראל, ורשי אומר את זה בשינוי קל, בלב אחד כאיש אחד. המצרים יצאו בלב אחד כאיש אחד, אנחנו עמדנו למרגלות ההר כאיש אחד בלב אחד. מה ההבדל? מה ההבדל בין בלב אחד כאיש אחד לאיש אחד בלב אחד? רבי אמר פעם, נקודה עצומה שהיא מהות העניין ממש. גם גויים יכולים להתאחד, אבל סביב אינטרס. בלב אחד כאיש אחד. הלב האחד, האינטרס המשותף, המבוקש המשותף, האידיאולוגיה המשותפת, מאחדת אותם להיות איש אחד. אבל מעבר לאידיאולוגיה הזו, הם לא איש אחד. אם נהג אחד יפגע עם חס ושלום בילד של השני, אז מה מאחד אותנו? אנחנו שני אנשים זרים ששותפים לאותו רעיון. אבל אצל יהודי אומר רש"י, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אנחנו קודם כל מהות אחת ממש, והמהות האחת היחידנית משליחה על הלב, משליחה גם על ההתנהגות המשותפת. זה לא מתחיל מההתנהגות, זה מתחיל מכך שהחיים שלנו, החמצן שלנו, הבטריה שפועלת בתוכנו, האני שמפעיל אותנו, הוא אני משותף לכולנו, זה אותו אני. בדיוק כמו שהורים יולדים ילדים, ואותו DNA, אותו רצף גנטי דומה, מפעיל את כל המשפחה. ככה זה גם אצל עם ישראל. כולנו באנו מאותה נשמת אדם הראשון. כולנו באנו מאותה נשמה עם אותו אופי, עם אותה זהות. איפה שלא תתפוס יהודי בכל מקום בעולם, לכולם בסופו של דבר יש אותו אופי. אופי שמסתכל למעלה. אופי של אי שקט. אופי שלא מסתפק בגשמיות, בפיזיות, בקניות, באוכל, בשינה. אופי שמחפש את מה שלמעלה ממנו, דמה למעלה ממנו. אפשר לראות בחוש שיהודים זאת אישיות דומה. והעניין הזה, כמו שנדבר, בעיקר בשיעור הבא, זה אפילו לא נוגע רק ליהודים שומרי מצוות. הטבע של יהודי הוא טבע של יהודי. בכל מקום תמיד היו אותם יהודים. תמיד היו מהפכנים, תמיד היו חדשנים, תמיד חשבו מחוץ לקופסה, תמיד סבלו מאי שקט. זה תכונות יהודיות. רק מי שמכונך נכון, האי שקט מכוון אצלו להתרסה כנגד הנפש הבאמית, להתרסה כנגד הנחות העולם, ולהגברת הנפש של הגוף. אבל מי שלצערנו לא מכונך נכון, אז האי שקט אצלו לא מנותב לכיוון הנכון, אלא מנותב כנגד האידיאולוגיות השולטות, כנגד ההשקפות השולטות וכו' וכו'. אבל נחזור לענייננו, אומר אדמור הזקן, איך אפשר לאהוב כל יהודי כמוך? כי באמת הוא כמוך. כי באמת כולנו אותו הדבר. כי באמת כולנו איברים של אותה נפש. כולנו חלקים של אותה זהות, של אותה מהות, של אותה אישיות. אנחנו באמת לא שונים אחד מהשני. כל אחד מכיר את זה. ששומעים על יהודי שנפגע בקצה העולם. אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע ממנו. אבל לב ישראל ער. לב ישראל מתעורר. איך לעזור להם? יהודים מתגייסים, תורמים, נותנים. אחדות ישראל, ערבות ישראל. זה משהו שאין לו אח ורע. אנחנו האומה היחידה בעולם. שמשלמת בבשר והדם שלה, כדי לשחרר חייל, לשחרר להבדיל גופות של חיילים. אני לא נכנס עכשיו מבחינה הלכתית אם זה נכון, יותר מכדי דמיהם וכו'. אבל עצם הרגש הזה, זה לא קיים בשום אומה בעולם. אמריקאים לא משלמים כדי לשחרר את החיילים שלהם. הרוסים בטח לא משלמים. הרוסים ערימות של גופות שוכבות, רק בשביל הכבוד של השליט. בשום מדינה בעולם אין ערבות כזאת, אין חוקים כאלה. של ערבות הדדית, של חיי אדם, של קדושת האדם. הנפש של יהודי צועקת. אני זקוק לכל עם ישראל איתי, אני קשור לכל עם ישראל. זה משהו שהוא למעלה מטעם ודעת. מאיפה זה נובע, אומר אדמור הזקן? מראיית הנפש ולא מראיית הגוף. זה נובע מזה שהאני הפנימי שפועם בנו, הגנים הפנימיים, הגנים הרוחניים שפועמים בנו, הם גנים משותפים, אב אחד לכולנה. אני רוצה לספר סיפור אולי המדהים ביותר שקראתי בהקשר הזה. עד כמה עומק הקשר ועומק הזהות ועומק האחדות שיש בין יהודים. עד כמה אנחנו לא יכולים להיות בריאים כשיהודי אחד חולה. זה לא בידיים שלנו, אנחנו מרגישים שמשהו חסר. כי אנחנו בעצם מהות אחת ממש, אב אחד לכולנה. יש יהודי בלונדון שקוראים לו ישראל דנדרוביץ'. יהודי בלונדון. היהודי הזה... היה לו אבא, שנפטר כשהוא, ישראל, היה בן 40. עכשיו, כשהם ישבו שבעה על אבא שלהם, הגיע שכן, וביקש שהם יקראו לו, כשנהיה שקט, שאנשים מפסיקים לבוא לנחם, כשיהיה שקט הוא רוצה לדבר איתם ביחידות. אותו שכן היה החבר היחידי של אבא שלהם בעולם. אבא שלהם ואותו שכן היו שניהם עודים מוצלים. שניהם נשמות מפויחות, שיצאו מאושוויץ, ואף פעם לא יצאו מאושוויץ. שניהם היו יהודים שאיבדו את אבא ואת אמא, ואת האחים ואת האחיות, ואת העיירה כולה ואת המדינה כולה, איבדו כל מה שהיה להם. יצאו מאושוויץ או מהמחנה האחר שהם היו בו, יצאו עירום ועריה, והתחילו מחדש את החיים. אבל הנפש נשארה שם, ומעולם לא השתקמה ממה שהיה שם. לא השתחררה ממה שהיה שם. הם היו שניהם יהודים שקטים ושתקנים, שלא היו צריכים לדבר כדי להבין אחד את השני. והם באמת היו החברים היחידים, הנשמות היחידות, שהבינו אחד את השני בעולם. ועכשיו בא אותו חבר ואומר, כשיש שקט בשבעה, אני רוצה לדבר איתכם משהו. נהיה שקט ב-10:30 בלילה, אנשים הפסיקו לבוא לנחם, והם קוראים לו. הוא מתיישב איתו עם דנדרוביץ', עם האמא, עם האלמנה, והוא מספר להם סיפור. הוא אומר לישראל, לפני 35 שנה היית ילד בן 5, אבא שלך היה חולה מאוד. וישראל זכר את זה. זכר שהוא ילד בן 5, ואבא שוכב בקצה הבית, ונכנסים רופאים, ויוצאים רופאים, והולכים בשקט, והמצב רוח, המצב רוח על הפנים. הוא אומר לישראל, אתה בטח שואל את עצמך, מה קרה? איך אבא עברי וחי עוד 35 שנה? אתה היית ילד ואתה לא ידעת לשאול, בוא אני אספר לך. הוא אומר, לאבא שלך היה גילו משהו בראש, ולא ידעו בדיוק מה זה. זה סיפור שלפני 60-70 שנה, לא היה את המכשור הרפואי שיש היום. סיפור מתחילת שנות החוף, אז זה 60 שנה אחורה. ולא היה את המכשור שיש היום, והרופאים טענו שצריכים לפתוח את הראש כדי להבין בדיוק מה יש שם. הבעיה היא שאם יפתחו, אף אחד לא מבטיח שיוכלו לסגור, שלא יגרמו נזק. אם לא יפתחו, אי אפשר לדעת כמה זמן אפשר לחיות כך. אז אבא היה צריך להחליט האם הוא חותם על הניתוח או לא. שלחנו מכתבים ל-23 כתובות של גדולי ישראל בכל העולם. לשאול מה לעשות, האם להסכים לניתוח או לא. מ-22 כתובות לא חזרה תשובה. כל רבה, כל גדול בישראל היה עסוק בלשקם את עצמו, לשקם את החסידות. כל אחד איבד מאות אלפי חסידים, זה איבד אישה עם 10 ילדים, זה איבד אישה עם 11 ילדים. כל אחד היה שבור ופצוע מהצרות של עצמו, ומי יכול לענות על תיק רפואי בלונדון. אבל חזרה מעטפה אחת. הגיעה מניו יורק, מעטפה עם דואר אוויר, עם המאוינים, האדום כחול, מי שזוכר את המעטפות דואר אוויר שהיו מגיעות לפני 50 שנה. מכתב מהרבי מלובביץ', והרבי כותב כך, שהוא לא יכול לענות על פרטי התיק הזה, כי התיק לא נמצא מולו, אבל הוא כן יכול להציע עצה אחרת. יהודי לא פותר בעיות רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות. אז הוא יכול להציע עצה ברוחניות. שהחולה ילמד את לימודי החיטת, שיעורי החיטת. הרבי הקודם תיקן את הקביעות היומית של שיעורי החיטת, ראשי תיבות, חומש תהילים טניה. ללמוד כל יום את שיעור החומש היומי, כפי שהפרשה נחלקה לשבעת ימי השבוע, את השיעור תהילים היומי, כפי שהתהילים נחלק ל-30 ימי החודש, והתניה, כפי שהספר נחלק ל-365 יום בשנה. אז שהחולה יקבל על עצמו ללמוד את שיעורי החיטת היומיים, ומרבה תורה מרבה חיים, והתוספת בתורה תיתן לו אריכות ימים. עכשיו אומר אותו יהודי, אותו חבר, אבא שלכם היה במצב שהוא לא היה מסוגל ללמוד. אינני יודע אם הוא היה בלי הכרה או עם הכרה, אבל במצב מאוד קשה שהוא לא היה מסוגל לשבת וללמוד חומשים רשי אפילו. עשיתי מאמץ עצום בשבילו, ידעתי שאני החבר היחיד שלו בעולם, אין מישהו אחר שיעשה את זה. התקשרתי לניו יורק, באותם ימים להתקשר לניו יורק, זה היה להשיג מרכזייה ולחכות בתור, ועד שנמצוא את הטלפון שהוא לא תפוס, זה חצי יום לשבת ליד הטלפון. התקשרתי לניו יורק ואמרתי למזכיר של הרבי, שהתקבלה תשובה כזאת וכזאת, אבל החולה לא יכול ללמוד. המזכיר אמר לי, תחכה, נכנס לחדרו של הרבי ויצא, והרבי אמר שבן משפחה ילמד בשבילו. אני אמרתי, היהודי הזה הוא עוד מוצל מאש, הוא ענף אחד יחיד מפרדס שלם, אין מי שילמד בשבילו. ואז המזכיר נכנס ויצא שוב ואמר, אם ככה, שחבר ילמד בשבילו. חבר זה היה אני. והוא אומר, אני מאותו יום קיבלתי על עצמי ללמוד את שיעורי החיטת לזכות אבא שלכם. ואחרי כמה שבוע, למעשה לא הסכמנו לניתוח, ואחרי תקופה זה עבר כלא היה, אנחנו לא יודעים לא למה זה בא, ולא למה זה הלך, ולא מה היה לו. אבל העובדה היא שהוא חי עוד 35 שנה אחר כך. וכבר 35 שנה הוא אומר, אני לא פספסתי יום אחד של לימודי חיטת לזכות אבא שלכם. ואתה קורא את הסיפור הזה ואתה שואל, איך זה עובד? טוביה לומד חיטת וזיגוד מברי? ראובן לומד ושימון מקבל אריכות ימים? איך זה יכול לקרות? הוא לא בן משפחה. איך זה קורה? והתשובה היא, ואהבת לרעך כמוך. כי כמוך הוא אחד איתך ממש. אין בינינו שום הבדל, זה נקרא ראובן וזה נקרא שמעון, וזה נקרא לוי. אבל בכולנו פועמת אותה נפש, אותה נשמה של אדם הראשון, נשמה כללית, עם אותה אופי ואותה זהות ואותה אישיות, פועמת בלב כולנו. במילא אומרת מאור הזקן, אני יכול להתחיל להבין, מה הוא ואהבת לרעך כמוך. דיברנו על זה כל השיעור הקודם, איך אפשר לאהוב כמוך, והרי הוא נגד החוש. הזכרנו את דברי הרמב"ן שאומר, לא יקבל לב האדם לאהוב את חברו כאהבתו את עצמו. לשון הפלגה, אומר הרמב"ן, לשון גוזמה. לא יכול להיות כמוך, זה לא ייתכן. אהבה לעצמי היא טבעית. אהבה לחבר היא תמיד תהיה מחודשת. תמיד תהיה כפויה. תמיד תהיה מעבר למה שאני עצמי. אהבה לעצמי היא תכונה, היא תכונה טבעית, כמו שאני חי, כך אני אוהב את עצמי. אז מה זה שייך שהתורה תטיל דרישה כזו? נשמעת נחמדה בכותרות? בסטיקרים על האוטו, במגנטים על הפרישידר, היא נשמעת יפה. אבל הקדוש ברוך הוא יצווה אותנו משהו שהוא לא מציאותי, ואהבת לרעך כמוך? והבאנו כמה וכמה רעיונות שכולם מצמצמים את הדרישה הזו. אם יש שאומרים שהכוונה היא על המעשה, לחברך לא תעביד, שבמעשה אל תעשה מה ששנואי לחבריך. אם בפן החיובי, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות אבל, תבקר חולים, תכניס קלה, מה שאתה אוהב שעושים לך, תעשה לחבריך. אם כמו שאומר הרמב״ן הבאנו, לפרגן לחבר כמו דוד ויונתן, לאחל לו את מה שאתה מאחל לעצמך, לא להרגיש שהוא מעיב עליך, שהוא מתחרה בך. אם כמו שהבאנו מאדמו"ר הצמח צדק, לסלוח לו כמו שאתה סולח לעצמך. אבל סוף סוף זה לא פשטות המצווה ואהבת לרעך כמוך. ואהבת זה ואהבת. זה ההסבר, אומר אדמו"ר הזקן, יש רק הסבר אחד, על פי תורת הבעל שם טוב. אפשר לאהוב ממש יהודי אחר כמוך, כי הכמוך הוא אתה ממש. כי הוא כמוך. למה לאהוב אדם כמוך? כי הוא כמוך, כי הוא אתה. הוא לא אדם זר, למה אתה אוהב את הילד שלך כמוך? כי הוא אתה. אתה לא אוהב את הילד, אתה אוהב את עצמך שבילד. אז גם כשאתה אוהב אדם זר, יהודי זר, אתה לא אוהב את הזר. אתה אוהב את עצמך שבזר. אתה אוהב את השכפול של עצמך, כפי שהוא נמצא בתוך הזר. רק בשביל זה באמת, צריכים לפתח עין אחרת, עין נשמתית, עין נפשית, עין שחודרת פנימה, שלא מחשיבה את האדם בהתאם לגוף שלו, בהתאם ליופי שלו, בהתאם להישגים שלו, בהתאם לכישרונות שלו, בהתאם להתקשרויות החברותיות שלו, שמעריכה אדם לפי מדד אחר. מי אתה? איפה הריבוני של האלום שבתוכך? איפה האלוקי שבתוכך? אם אנחנו שופטים אדם לפי המדד הזה, אז הכל משתנה. היה פעם שעמד אדם מול חלוקת הדולרים, אצל הרב מלובביץ', והוא ראה תופעה שהיא לא מהעולם הזה. עומד יהודי מבוגר, בין 86, 87, 88, 89, כמעט 90. חלוקת הדולרים האחרונה הייתה שבועיים, לפני שהרב חגג, לא שבועיים, זה היה אדר א', אז חודש וחצי, לפני שהרב חגג יום הולדת 90. הרב עמד באותו יום 7 שעות על הרגליים. יהודי בן 90 פחות חודש וחצי. עמד 7 שעות על הרגליים, בנתחילק עוד דולר, ועוד דולר, ועוד דולר. עמד שם יהודי, הרגיש שהוא מקבל סחרחורת. כמה פעמים אפשר להגיש את היד קדימה? תנסו. תיקחו ביד דולר, ותנסו לעשות תנועה של נתינה, תנועה של הענקה. כמה תנועות כאלה אתם יכולים לעשות? אנשים צעירים, מקשיבים לנו בחורי ישיבה, שבחור בן 20, צעיר, בין 20 נרדוף, שיבדוק כמה פעמים הוא יכול לעשות תנועה של נתינה. 20 פעם, 30 פעם, 50 פעם, 100 פעם, יותר הוא לא יכול. היד נתפסת. הרב עמד ככה, בגיל 90 פחות חודש וחצי, 7 שעות, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עמד יהודי, והרגיש שהוא מקבל סחרחורת. הוא ניגש לרב ושאל, רב, איך אתם לא מתעייפים? פסניש פרמטר, איך אתה לא מתעייף? הרב אמר לו, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. כשסוחר סופר יהלומים, כשסוחר סופר את האתרוגים שהוציא מהמטה, בערב ראש חודש אלול שהוא מתחיל את המסחר, הוא לא מתעייף. למה? כי הוא יודע כמה שווה כל תנועה. הוא יודע כמה הוא מרוויח, כמה הוא משנה בכל תנועה. אבל איך כל יהודי שעובר לפניך הוא יהלום? לא עוברים לפניך רק רבנים ראשיים ורוטשילדים. עוברים לפניך גם סתם יהודים פשוטים, עמך בית ישראל, אנשים שזרוקים בקצה המחנה, שאף אחד לא מסתכל עליהם, שהם לא מחשיבים את עצמם. כי השאלה, מה אתה רואה? אם אתה רואה את הקודש ברוך הוא שנמצא בתוך יהודי, אם אתה רואה את הנשמה האלוקית שיש בתוך יהודי, הרי כל אחד הוא אין סוף ממש. כל אחד יכול לשנות את העולם בתורו. לפי היסוד הזה, אדמו"ר הזקן עונה, את אחת השאלות החשובות והגדולות, מה אמר הלל לאותו גוי? זאת שאלה עצומה, שהמפרשים בכל הדורות ניסו להסביר אותה, וכל אחד ניסה מכיוונו, ובאמת שום הסבר הרי לא ככה, לא משכנע עד הסוף, השאלה נשארת יותר גדולה מהתשובה. הלל חס ושלום אמר דבר שאינו אמת? הלל רצה להחניף לגוי, אז אמר לו דברים שימצאו חן בעיניו? דברים שיכתבו יפה בעיתונים? מה, הלל היה מין חס ושלום, חס וחלילה פוליטיקאי? שאומר מה שאנשים רוצים לשמוע. בא הגוי ואומר, למדני כל התורה על רגל אחת. מה הלל עונה לו? אהבת ישראל. מה דסני הלך לך ורח לא תעביד? זה כל התורה. ומה עם תפילין? ומה עם שבת? ומה עם שטנז? ומה עם בשר בחלב? ומה עם 100 מצוות בדיני קורבנות? מה זאת אומרת? כל התורה כולה זה תהיה נחמד, זה תהיה מנש? זה נכון, זה כותרת, זה כלל גדול בתורה לאותם מצוות ששייכות לכלל הזה. ל-200 או ה-300 מצוות החברתיות, למצוות של מתנות עניים, או מתנות כהונה או מצוות אחרות, בסדר? אני מבין. מה דהלך סני? לחבך לא תעביד. אבל הרי חצי מהתורה זה מצוות שבן אדם למקום. זה מצוות שמכריחות את האדם להתרומם מעבר לעצמו, ומעבר לאנושיות שבו, ולהשליך חייו מנגד למסור את הנפש על קידוש השם. איך כל זה קשור למה דהלך סני לחבך לא תעביד? מה, הלל חיפש כותרת שתשמע יפה בעיתונים? אנחנו יהודים נחמדים כאלה, אומנים, יפי נפש. כל ענייננו זה ואהבת לרעך כמוך. זה הערכים היהודיים, בשביל זה ניתנה תורה. מה הלל אמר לו? אז רשי כבר מביא שני תירוצים. שמה הוא התכוון לחברך לא תעביד? הוא התכוון לקדוש ברוך הוא אל תעשה. מה ששנוי עליך אל תעשה לקדוש ברוך הוא. שנאמר רעך ורע אביך אל תעזוב. רעך יכול להתפרש גם על הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך תאהב את הקדוש ברוך הוא. תירוץ שני אומר רשי שבאמת הלל התכוון רק למצוות שבין אדם לחברו. אבל כמובן ששני התירוצים הם לא גלט. כשהגוי שאל למדני כל התורה, הוא התכוון כל התורה. לא רק המצוות שבין אדם לחברו. וכשהלל ענה לו לחברך לא תעביד, הוא התכוון לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא נקרא חבר בלשון בני אדם, בלשון הגוי. ככה הגוי הבין את התשובה. אתה צריך להגיד לו מה דהלך סעני? לקדוש ברוך הוא, אל תעביד. כי רעך זה הקדוש ברוך הוא. למה הוא אמר לחברך? הוא לא יגיד לגוי לחברך כשהוא מתכוון לקדוש ברוך הוא. אומר האדמור הזקן, לפי המהלך שפיתחנו, הדברים מובנים אפלה בפלה. כל התורה כולה, אהבת ישראל, היא המבחן הגדול ביותר לכל התורה כולה. אהבת ישראל היא הנקודת התמצית. מה מניע את כל התורה והמצוות שלנו? אהבת ישראל היא המדד המדויק ביותר. האם אנחנו באמת עושים לשם שמיים אוהבים את עצמנו? למה? כי לאהוב את הזולת אי אפשר מסיבות אינטרסנטיות. לאהוב את הזולת אי אפשר מסיבות שאינם לשם שמיים. לאהוב את הזולת אי אפשר בלי להגביר את הנפש על הגוף. כל מצווה אחרת בתורה אפשר לקיים גם קצת קצת לשם עצמי. תורה? תורה זה הנאה עצומה. לקיים מצווה? יהיה לי שכר מזה, יהיה לי עניין מזה. אבל לאהוב יהודי אחר? איך אני אוהב אותו בלי להגביר את הנפש על הגוף? איך אני אוהב אותו בלי להסתכל בראייה נשמתית? בלי להעדיף את הקדוש ברוך הוא על פני האגו של עצמי? איזה סיבה יש לי לאהוב באמת יהודי אחר? זה הרי יציאה מחוץ לעצמי. בגלל אינטרס? אינטרס לא מספיק שאני אוהב יהודי אחר כמו שאני אוהב את עצמי? זה לא יכול להיות. אי אפשר בגלל אינטרס לייצר רגש. בגלל אינטרס אפשר ללכת לכיוון מסוים. אבל שאני בגלל אינטרס ירגיש שהאחר הוא אני, זה שייך רק אם התעלינו לרמה כזו שההסתכלות שלנו היא הסתכלות נשמתית, היא הסתכלות נפשית, היא הסתכלות רוחנית. והרי זה כל התורה כולה. למה ניתנה תורה? בשביל שיהודי יבחר בנפש במקום בגוף. בשביל שיהודי יעדיף את כבוד שמיים על פני כבוד עצמו. שיהודי ישכין בהתנהגות שלו את הנוכחות האלוקית למטה. אין בעולם דרך, ואנחנו כולנו יודעים את זה, שכשרואים אהבת ישראל אמיתית, אנחנו פורצים בבכי. אנחנו מרגישים שיש פה רגע שהוא למעלה מדרך הטבע. יש פה רגע שהוא למעלה משכל אנושי. רגע שהוא למעלה מאינטרס אנושי. אנחנו יודעים שזה רגע מזוקק של אלוקות כפשוטה. רגע של הערה אלוקית ששום דבר לא יכול להסביר אותה. שיהודי ימסור את הנפש למען יהודי אחר, איך אפשר להסביר את זה? שיהודי לומד ומקיים מצווה, הוא עושה למען עצמו. אז יכולות להיות הרבה סיבות למה הוא יעשה את זה. אבל שיהודי ימסור את הנפש למען אחר, שיהודי יאהב אחר כמו שהוא אוהב את עצמו, זה שייך רק אם באמת ההסתכלות שלנו, האכפתיות שלנו, הערך שלנו בחיים, זה להעדיף את הקדוש ברוך הוא ולא את עצמנו. במילא אומר אדמור הזקן, לכן אומר לו הלל, תדע לך, אתה רוצה לדעת מהי כל התורה? כל התורה היא להביא יהודי להעדיף את הקדוש ברוך הוא על פני עצמו. להעלות את הנפש למעלה מעלה עד שורשה דקות שבריחו. איפה זה בא לידי ביטוי בשיא? איפה זה בא לידי ביטוי מזוקק שאתה באמת מחפש רק את הקדוש ברוך הוא ולא את עצמך, אם אתה מוותר על טובת עצמך, למען הטובה של הזולת. אם אתה כובש כעסך, אם אתה כובש מידותיך, אם אתה מתגבר על האופי שלך, על כעס ושנאה וכל דבר אחר, ומתנהג כמו יוסף הצדיק שמוכה לאחיו, למה? רק בגלל שכל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. רק בגלל שקודש בריך הוא לא שריה באתר פגים, שהקדוש ברוך הוא לא שורה באתר פגום, הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום שהמשפחה מחולקת, שהמשפחה מפוצלת. רק בגלל שאתה רוצה שלקדוש ברוך הוא יהיה נחת, שכל הילדים שלו חיים ביחד. זה המדד המזוקק ביותר לטהרה, לקדושה, להעדפת הנפש על הגוף. אז נסכם מה שדיברנו. שאלנו שתי שאלות. א', איך ואהבת לרעך כמוך? ושאלנו איך אהבת ישראל נהייתה כל התורה כולה? התשובה היא אותה תשובה. אהבת ישראל פירושה לפתח ראייה נשמתית. להעדיף את האמת על פני טובת עצמי. וזה המדד המזוקק ביותר לקיום מצוות לשם שמיים. ואם ככה, זה בסופו של דבר כל התורה כולה. זאת השורה התחתונה שעומדת מאחורי כל התורה כולה.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.